לוקח פה כמה אגדות שהן חסרות, לא נראות כאלה דרמטיות, כן? המקפה אכילתו במים אינו בא לידי חולי מעיים, וכמה אמר רב חיסדא קיטון לפת. עכשיו, אגדות כאלה יש שתי גישות איך ללמוד אותן. אפשר להגיד, וזה גם נכון, תראו, במסרת גיטין יש ארבעה דפים של רפואות, אין לנו מה לעשות איתם היום. אנחנו מבינים ברפואה יותר טוב מחז"ל, אין לנו מה לעשות איתם. זה נכון.
זה באמת רפואה מיסטית מאשר רפואה, לא?
לא, מה, המקפה אכילתו במים, זה לא מיסטיקה.
לא איזה טוב.
יש בזה, כן, זה הגיוני, אנו שלא יתקע לך האוכל בבטן. בסדר, אני יכול להבין את מה שהם אומרים פה, זה לא, אין פה מיסטיקה. זו אפשרות אחת, וכך הרמב"ם נהג, וזה אפשרות טובה. אפשרות שנייה, זה שוב סוג של הנחת עבודה. המהר"ל תוקף את הרמב"ם ואומר, חז"ל לא באו ללמד אותנו רפואות. גם כשזה נראה שהם באו ללמד אותנו רפואות, הם באו להגיד לנו משהו אחר דרך הדיבור על הרפואה. אז אני חושב שגם הרב קוק פה... אני חושב
שגם רצו לתת לנו כמה חשיבות יש לרפואה, זאת אומרת שאנחנו לא נזלזל בזה, שכבר הכניסו כמה...
יכול להיות. יכול להיות. הרב פיק פעם אמר לי, אתה יכול לעשות סיום על גיטין בלי ללמוד את הדפים של הרפואה. אז אתה יכול לדלג על זה ולעשות סיום למרות זה להגיד את הקדיש בסוף. טוב, תנו רבנן, המקפה אכילתו במים אינו בא לידי חולי מעיים. כן, אז זה בעצם זה היחס בין האוכל לבין השתייה. מה היחס הנכון בין אוכל לבין שתייה? עכשיו אפשר לדבר על רפואה ואפשר להעביר את זה למישור אחר, לקחת את זה בתור אלגוריה למשהו אחר. לפי דברי הרמב"ם שכתב בהלכות דעות, שאין לשתות הרבה בסעודה, כי אם לשרות המאכל, יש לומר המקפה, הוא לשון מקפה של גריסים, שעושה אכילתו על ידי המים, ששותה כשיעור כדי שיעשו כאין מקפה. אז הוא פועל להטיב העיכול, ואמר קיטון לפת שתהיה שתיית המים נערכת נגד האכילה בערך הראוי. טוב, אז הערה ראשונה, שהיא כאילו עדיין נשארת במישור של הרפואה, שאין הכוונה לשתות מים תוך כדי האוכל, אלא הכוונה היא לאכול ג'לי, שכוח. ומהראוי להתעורר, שנמצא תמיד שיווי נערך מענייני הגוף והליכותיו אל העניינים הנפשיים, כן? זאת אומרת, זה לא, אין פה איזה אמירה שחז"ל לא דיברו בכלל על רפואה. חז"ל דיברו על רפואה. אבל, אני קורא שוב את המשפט הזה, זה לא כמו שהמהר"ל אמר, זה הכל אלגוריה. זה לא אלגוריה. חז"ל דיברו על רפואה. חז"ל דיברו על היחס בין אכילה לשתייה, ואיך לשתות, לשתות בצורה של ג'לי ולא בצורה של מים. על זה הם דיברו. אבל, יש איזו הנחת מוצא שנמצא תמיד שיווי נערך מענייני הגוף והליכותיו אל העניינים הנפשיים. שמזון הגוף, או אולי לפני שנמשיך, יש תפיסה שהיא נובעת מתפיסה של אחדות העולם והבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, והבריאה היא בריאה בהשתלשלות. זאת אומרת, יש איזשהו תבנית שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לא משנה כרגע מה התבנית, יש תבנית מסוימת. והתבנית הזאת מופיעה בכל מיני צורות. בכל מיני תצורות בעולם היא מופיעה. היא מופיעה, כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מדברים על ההנהגה האלוקית, יש בהנהגה האלוקית צורה מסוימת. וכשההנהגה האלוקית הזאת יורדת לתורה, היא מתגשמת יותר, היא נהיית יותר מגושמת, אבל עדיין הפרדיגמה הזאת נשארת. וכשהיא יורדת מהתורה אל נפש האדם, גם נפש האדם בנויה בפרדיגמה הזאת. וכשהיא יורדת מנפש האדם לגוף האדם, גם גוף האדם בנוי בצורה הזאת. אני אנסה להסביר את הדבר הזה באמצעות משל. הלכתם פעם למוזיאון?
פעם.
הייתם פעם במוזיאון, אתם בגוש, אתם צריכים להגיד, בטח, היינו ומאוד נהננו והתרשמנו ויש מה להגיד על זה, כן. בסדר? אז הלכתם למוזיאון, ראיתם ציור מודרני, מה ראיתם?
קשקוש.
קשקוש, נכון, ראיתם קשקוש. אבל הקשקוש הזה, כשאתם שואלים את האומן, מה הקשקוש הזה? אז הוא הסביר לכם, יש לו מה ילך על הקשקוש הזה, נכון? יש לו איזה... זאת אומרת, מה אני רוצה, מה?
תהיה ממש מתוסכל.
יש לו איזה תיאוריה. זאת אומרת, הרבה פעמים אני יכול לקחת מושג מוחשי ולהפשיט אותו. ועדיין המושג, המוצג המוחשי נמצא במושג המופשט, בצורה המסוימת שלו. במילים פשוטות של הזוהר הקדוש, כן? רמח פיקודים, אינון רמח איברים דמלכה. מה זאת אומרת? מה זה אומר? זה אומר שיש שלושה מישורים במציאות, אבל המישורים האלה בעצם הם הרבה יותר מישורים. יש אדם, יש תורה, ויש אלוקים. נכון? ולשניהם מה יש?
דברים.
רמח פיקודים. יש רמח פיקודים, ולאדם יש רמח איברים, ויש רמח איברים דמלכה.
מה זה רמח פיקודים?
יש רמח מצוות, נכון? תרי"ג, תרי"ג מחולק לרמח ושסה. אז רמח פיקודים זה רמח איברים שיש באדם, והם גם רמח, רמח איברים דמלכה. מה זה רמח איברים דמלכה? הרי למלך אין שום, אין איברים, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אבל כשאני אעביר את ה, את ה, את ה, מושגים, את הצורה הזאת למושגים מופשטים, יש רמח הנהגות אלוקיות בעולם. אני יכול לתמצת יותר את הרמח הנהגות האלה ולהגיע לכמה הנהגות? 13 הנהגות. קודם כל בוא נדבר על הנהגות, נכון? הנהגות, יש 13 הנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולם, י' ג' מידות, ואני יכול לתמצת את התורה לי' ג' י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, נכון? כלומר, את הרמח אני יכול להגיד, יש להם, אני יכול לתמצת אותם, ואני יכול לתמצת גם את גוף האדם, אבל הפרדיגמה נשארת אותה פרדיגמה, נכון? זאת אומרת, אני יכול ללמוד מעולם, העולם, יש עולם מוחשי ויש עולם מופשט. עכשיו, רמת ההפשטה של העולם הולכת ועולה. יש אדם, לאדם יש נפש, לנפש יש נשמה, ולנשמה יש תורה, ויש רמת ההפשטה הולכת ועולה. אבל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם היא אותה הנהגה, ולכן רמת ההנהגה בעולם המופשט יותר מהעולם המוחשי שמתחתיו, היא תמיד תהיה איזושהי תמונת ראי. זאת תפיסה יסודית, לא רק אצל הרב קוק, זאת תפיסה יסודית אפילו אצל הרמב״ם במובן מסוים. אפילו אצל הרמב״ם במובנים מסוימים, זאת תפיסה יסודית. הרמב״ם בחלק ב' פרק ע' ג' במורה נבוכים, כותב שהעולם כולו הוא כמו אדם אחד שלם. אבל ברמב״ם זה פחות בא לידי ביטוי, אצל הרב קוק ודאי שזאת תפיסת יסוד, שכל עולם מוחשי הוא תמונת ראי של העולם המופשט שמעליו. ולכן מהראוי להתעורר, אז באמת הגמרא על מה היא דיברה? על אוכל, על היחס בין אוכל למים, והיא אמרה איזושהי אמירה, בסדר? הוא אמרה איזושהי אמירה שצריך לאכול לחם יחד עם ג'לי. זה מה שהגמרא אמרה, זה באמת מה שהגמרא אמרה. אבל האמירה הזאת, הוא מעביר אותה מהעולם המוחשי לעולם המופשט, שאותו העולם המוחשי משקף, יש לה משמעות בעולם המופשט יותר, בעולם של תורה ונפש האדם. ומהראוי להתעורר שנמצא תמיד שיווי נערך מענייני הגוף והליכותיו אל העניינים הנפשיים, שמזון הגוף בלחם ומים כערכם במזון הנפש, הלכה ואגדה. אז זה משל שהרב קוק משתמש בו הרבה מאוד, האמירה שהרב משתמש בה הרבה מאוד, שלחם ומים זה הלכה ואגדה. מים זה אגדה והלחם זה הלכה. מה היחס בין לחם היחס שאנחנו מכירים אותו, כן? מבשרי יחזה אלוה. אם אני מכיר את הבשר שלי, אם אני מכיר איך הגוף שלי עובד, אז אני יכול להכיר את העולם שאותו הגוף שלי משקף. הגוף שלי משקף עולם מסוים. דרך הגוף שלי אני יכול להכיר ולהתוודע לעולמות גבוהים יותר שאין לי כלים להתוודע אליהם. וקצת דיברנו על זה שדרך העולמות הנמוכים שהמגע שלנו איתם הוא מאוד ברור ומיידי, אנחנו יכולים לגעת ולהכיר עולמות שלא היינו יכולים להכיר אותם בלי זה. כאשר בארנו, ההלכה היא המזון היבש, ובכל זאת הוא כלחם שהוא יסוד קיום הגוף. אמנם לכשיעוקל ויביא תועלתו בהתחלקו, יש פה איזה טעות, בהתחלקו ליתן תמורת, בקיצור כשמתחלקת ונותנת את האנרגיה לכל הגוף והגידול הראוי בכל חלקי הגוף, צריך לשתייה. מה התפקיד של השתייה? המים פועלים להעביר את החלקים היבשים ולהביאם למצב הממוזג הראוי להיות נהפך לדם המחיה. כן? הלחם הוא באמת האנרגיה, אבל הנוזלים הם מה שהופכים את האנרגיה לאנרגיה אפקטיבית. האנרגיה שאני מקווה שנמצאת אצלי במזון, אם אני אשתה, אז זה לא יגיע לאצבעות ולא יגיע למוח ולא יגיע ללב. אז התפקיד של המים הוא להפוך את האנרגיה לאפקטיבית. זה היחס בין לחם למים. נכון? לא, זה הגיוני. זה אמירה שברמה של הביולוגיה היא הגיונית. המים אין להם אנרגיה. והמים לוקחים את האנרגיה, הופכים את האנרגיה שיכולה להחיות את הגוף. המים פועלים להעביר את החלקים היבשים, להביאם למצב הממוזג הראוי להיות נהפך לדם המחיה. האגדה, אבל אם הדם ישתה רק מים, אז אין אנרגיה. הוא ימות כי אין לו אנרגיה. אתה מעביר הרבה דברים, אבל אין לגוף אנרגיה בכלל. אין לגוף מקור חיים.
הרב, אבל הגדה היא רק כלי למען ההלכה. זה שמחה לספוק את ההלכה אחרי הגדה, אבל שאלה האישות עצמית מעצמה. כלומר, משהו, אנרגיה מעצמה. כלומר, אין לה אנרגיה.
בוא נראה, בוא, אני מבין, זה מוזר, בוא, אתה רב קוק, וזה ספר באגדה בכלל, זה בכלל ספר בהלכה. אתה לא מתבייש, עכשיו זה ספר אגדה, אתה אומר לנו בעצם אנחנו נלמוד הלכה, נכון? הרבה פעמים כשאנחנו לומדים ספרים אגדתיים, הרי מי שכתב את כל הספרים האלה היו בעלי הלכה. כשאתה לומד טניה, אתה מרגיש קצת נבוך מזה שאתה לומד טניה, כי הוא אומר שאתה לומד רק דלת אמות של הלכה, כשאתה לומד, זה הרבה פעמים קורה בספרים האלה, נכון? האגדה כמותה בנפש פועלת לגלות הטובה, הפעולה הטובה שידיעת ההלכה והעמל בה עושה. ועוד אם בכל ידיעה, שכל ידיעה אמיתית משלמת את הנפש אף על פי שהיא יבשה, ודבר אין לה עם ההיגיון הנפשי המיישר את המידות ומרומם את הנפש. כן? אין, הלכות קידושין הם לא משהו שיכול, הוא יבש, הוא מזון יבש, הוא לא מזון שמסוגל, אתה לא רואה איך הוא מחיה את הנפש, הוא לא, נכון? מכל מקום, כשתלווה לזה חוכמת הנפש בדעת ויראת השם, תתגלה פעולת הידיעה. כן? אם אתה תלמד הלכות קידושין, קודם כל בוא נקרא את זה בצורה, בלי להבין בכלל למה זה נכון, אבל אם אתה תלמד הלכות קידושין לבד, אז אכלת לחם ולא שותית מים. זה באמת לחם יבש שאין לו כלים, הוא לא יכול לחיות את הגוף. אבל על ידי זה שאתה תלמד דברי אגדה, דברי אגדה יכולים להפוך את דברי התורה, את ההלכות, לתורה אפקטיבית. וכל מדע יועיל לזכך את התכונות האנושיות, זה יפוך אדם למוסרי יותר. ולמעלה בקודש, לא רק מוסרי יותר, באין ארוך, למעלה בקודש, באין ארוך, בענייני ידיעת התורה, שהאגדה משלמת להפיק התועלת הרצויה מלימוד ההלכות והיגיעה בהן, ומבלעדי האגדה שהלומדה בהם טעם יראת חטא ואהבת השם יתברך, יהיו הידיעות היבשות כבלתי מעוקלות יפה, שמביאות חולי מאיים בגוף, וכן הוא בערך הנפש. והנה ראוי שישמר הערך בין הלכה לאגדה, ויהיה המשך המשל נאות לפירושנו על פי דברי הרמב״ם, ולפי פירוש רש"י, דפירוש הצף לשון כף הפרזלה. ייתכן בגדול בתורה שכבר מילא קרסו בידיעות המעשיות של רומם נפשו, עיונו העיקרי יהיה תמיד בעניינים האלוקיים שמסודד דברי האגדה ועיקרם, והוא תכלית השלמת האדם והדרך המביאה אותו להינצל מכל מלכה ויצר. זאת אומרת, דרך האמירה של הגמרא איך, מה צריך לאכול, מזה אני גם לומד מה היו הפרופורציות. אז מה היו הפרופורציות על פי מה שהרמב״ם אמר?
אבל זה לא משנה.
הוא אמר, לא, הוא אמר שני דברים, הוא אמר הוא הביא את רמב״ם, הוא הביא את רש"י, נכון? הוא אמר פה שני דברים. הרמב״ם מה אמר, לפי הרמב״ם מה הוא הסביר? מה? לא לשתות הרבה בסעודה, אלא לאכול את האוכל קצת לך. לא, אולי זה אפילו, כן, הוא נתן דוגמה אחרת. שאין לשתות הרבה בסעודה כי נשאר את המאכל, לשון מקפה של גריסים, כן? כמו שאוכלים צ'ונט. כן, שזה יהיה כזה אוכל לך. שהאוכל יהיה קצת לך.
קווקר.
כן, דייסת קווקר כזה. בסדר? זה לפי הרמב״ם. אבל רש"י מה כותב? המקפה אכילתו במים, שותה, יש לכם פה רש"י, כן, אתם רואים? שותה מים הרבה אחר אכילתו, עד שאכילתו צפה במים. זה פירוש אחר מהרמב״ם. אז מה, איך הוא אומר? שתי הפירושים נכונים. באמת באופן בסיסי הפירוש של הרמב״ם הוא נכון, הוא הרופא הבסיסי. אתה צריך לאכול דייסת קווקר, שזה יהיה כזה ג'לי. אבל אדם שמילא קרסו בשס ופוסקים, שותה מים הרבה אחר אכילתו. גמרת לאכול, אתה כבר מונח בכל חלקי התורה, עכשיו תשתה הרבה מים, עכשיו זה לא יזיק לך. עכשיו תשתה הרבה מים, אחרי שגמרת, אחרי שאכלת, אחרי שאתה אכלת טוב. קצת אני חושב לדבר גם על עצמו. כן, זה בעצם, הוא אומר, שני הפירושים הם נכונים. האכילה הבסיסית תהיה בצורה של גריסים, ואחרי שגמרת לאכול, אתה יכול לשתות.
אבל לא נראה לי מפני את זה לרמב״ם פה,
נראה לי לרמב״ם שמביא אותך. רמב״ם בהלכות דעות, כן.
לא, אני חושב אותו לרמב״ם בהלכות יסודי התורה דווקא.
איזה רמב״ם בהלכות יסודי התורה?
על דבר גדול ודבר קטן. על הבנות הבא ידי רבא ועל מעשה מרכבה, שהוא כותב עיקר עיסוקו של אדם יהיה דווקא במעשה מרכבה, בענייני אמונה ולאו דווקא.
אבל פה לא, פה הוא לא מתייחס לזה.
לא מזכיר אותו.
פה הוא לא מתייחס, והנה ראוי שישמר ערך בין ההלכה להגדה, ויהיה המשך המשל נאות לפירושנו, לפירוש שלו לפני כן, על המקפה של גריסים.
נכון, אבל המקפה של גריסים זה חולק על רש"י, אני חושב שפה הוא לא מדבר.
נכון, אז הוא אומר זה שלב א', תסתכל מה, תראה איך הוא אומר. והנה ראוי שישמר הערך בין ההלכה להגדה, ויהיה המשך המלנאות לפירושנו על פי דברי הרמב״ם. ולפי פירוש רש"י, שזה פירוש אחר. הוא הביא, אתה צודק, הרמב״ם הזה, לא יודע אם הוא מסכים למה שהוא אומר פה בפסקה הזאת, או לא מסכים למה שהוא אומר בפסקה הזאת. אבל הוא הביא פה שני פירושים, את הפירוש שלו על הגריסים, ואת הפירוש של רש"י שאחרי האכילה תשתה הרבה מים. עכשיו, זה, טוב, אז בואו נסכם את האמירה של האמירה של, אני חושב שבאופן בסיסי יש פה נקודות להזדהות איתה באופן אינטואיטיבי אפילו. איך הוא כותב בהתחלה? כל ידיעה אמיתית משלמת את הנפש, אף על פי שהיא יבשה, ודבר אין לה עם ההיגיון הנפשי המיישר את המידות ומרומם את הנפש. כן? התורה, דלת אמות של הלכה, לא. הם יבשים, וכשלעצמם אין להם כלים לרומם את הנפש. אבל אם אדם מוסיף ללימוד הזה איזשהו, מרטיב אותו, מוסיף לו דברים, אז זה יכול ליישר את המידות שלו, אז זה יכול לקרב אותו לקדוש ברוך הוא. אם אדם מוסיף לימוד ביראת השם ובאהבת השם, אז הלימוד היבש, יש לו כלים להוסיף לאדם יראת שמיים, אהבת השם, קרבה לקדוש ברוך הוא, מידות טובות. זאת האמירה הבסיסית של הפסקה. מה, איפה אתם והדברים? אז תזכיר לי את השם, סליחה. אוהד. אז אוהד התמרמר על מה? לא, אני חושב, אני שמעת, אתה אמרת, למה לא לשים את... למה האגדה כשלעצמה, נכון? זו שאלה אחת. למה האגדה כשלעצמה אין לה כלים מספיקים להביא אותנו ליראת השם? למה האגדה כשלעצמה היא לא מספיקה?
כי זה צריך להתגשם בתוך למה? ההלכה.
למה? יש אגדה, זה מדבר על יראת השם, זה מדבר על דברים שכולנו, שהם בעצם הדבר שאותו אנחנו רוצים להשיג, אנחנו רוצים להשיג חיים. אז בואו נשיג, זה מדבר על החיים. ובעצם, בואו נמשיך עם המשל הזה, כשאדם אוכל ושותה, המטרה שלו זה לחיות, נכון? האגדה, או בדוגמה כאן, המטרה היא, להביא למוסר טוב, המטרה היא להביא ליראת השם, לקרבת השם. האגדה עוסקת בזה. האגדה עוסקת במוסר, האגדה עוסקת באהבת השם, האגדה עוסקת ביראת השם. אז למה לא לעסוק באגדה שהיא עוסקת בדבר שאותו אתה רוצה להשיג? המשל... נכון, המשל הוא לא מדויק. כי באמת, כשאתה אוכל אתה רוצה להשיג אנרגיה. מה לעשות? למים אין קלוריות. אבל בנמשל, הנמשל לא מתאים לנמשל, כי הקלוריות באמת נמצאות בתוך האגדה. הדבר שאותו אתה רוצה להשיג, הוא נמצא באגדה. אז זו שאלה ראשונה, השאלה שלו. השאלה השנייה, שאני חושב שהיא מתבקשת. כמו שהוא בעצמו אמר, האגדה יש בה משהו, ההלכה יש בה משהו שהוא כשלעצמו יבש. אין, הוא לא עוסק בדבר שאותו אנחנו רוצים לעסוק בו. אנחנו רוצים לעסוק באהבת השם, אנחנו רוצים לעסוק בתיקון המידות. ההלכה לא עוסקת בזה. ההלכה עוסקת במקדש במלווה. מה למקדש במלווה ולתיקון המידות? מה לזה ולקרבת השם? מה לזה ולראת השם? מה... ואיך? בסדר, אתה יכול להגיד איזו אמירה מיסטית שאם אתה תלמד על האגדה, אז פתאום המקדש במלווה יהפוך להיות... יביא אותך למידות טובות ויביא אותך ליראת השם. אתה יכול להגיד את זה, אבל זה לא ברור כאילו איך זה קורה, מה? אגדה, הכוונה היא ענייני אמונה. זה לא דווקא, כן, גם פרק חלק הוא אגדה, אבל כל משהו לא.
אני לא מבין איך זה מחבר בכלל.
נכון, איך זה מחבר בכלל. לא, אז ברור שאם אתה תלמד את הסיפור התמוע, זה סתם מגדלי. הכוונה היא לעסוק בעניינים, אגדה זה לא...
זה מחשבת ישראל ולא...
כן, אגדה בלשון חז"ל, לא, לא, אנחנו בעברית שלנו, המילה אגדה איבדה את משמעותה המקורית. יש איזו תופעה בעייתית הרבה פעמים, בגלל שאנחנו דוברים עברית כשפת יומיום, אז הרבה מילים שבמקורות יש להם משמעות אחת, ובעברית שלנו יש להם משמעות אחרת, אנחנו לא שמים לב שאנחנו קוראים את המקורות לפי המשמעות שלנו. במשמעות שלנו, אגדה, הכוונה היא סיפורים, נכון? זה לא הכוונה בחז"ל. בחז"ל, אגדה, הכוונה היא דברי אמונה ומוסר. אתה קראת לזה מחשבת ישראל, אבל כל החלק של התורה שהוא לא הלכתי, אלא הוא עוסק במידות טובות, עוסק בקרבה לקדוש ברוך הוא, זה נקרא אגדה. הרבה פעמים חז"ל את החלק הזה הם מלמדים אותנו דרך סיפורים, ובגלל זה בעברית המודרנית קראנו לסיפורים אגדה, אבל לא זאת הכוונה אגדה בחז"ל. זה בעברית המאוד מאוד מודרנית, אפילו בתקופה של הסופרים של ראשית ההשכלה, אפילו לא ראשית ההשכלה, קצת אחרי, הרב קוק, ביאליק, הם התכוונו לאגדה במשמעותה המקורית. אחר כך זה...
מצטמק.
כן, מצטמק, מילה טובה.
אבל זה לא האגדה שלהם, זה רק סיפורים של
ביאליק. נכון, אבל יש לו מסה מאוד מפורסמת על הלכה והאגדה. אתה מכיר את המסה הזאת?
בהתחלה של זה, שיש את המסה שם. זה מובא בהתחלה של...
יכול להיות, יש מסה מאוד מפורסמת של ביאליק, הלכה והאגדה. רואים שהוא הבין את האגדה במושגה המקורי והרחב יותר. אז אגדה זה כל לימוד האמונה, כל העיסוק האמונה. אז שתי שאלות יסוד יש לנו על הפסקה הזאת. שאלה אחת זה, למה באמת לא, המשל לא טוב, המשל לא עולה בקנה אחד עם הנמשל. המים באמת אין בהם אנרגיה, אבל דברי אגדה הם האנרגיה שאותה אנחנו רוצים להפיק. זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, איך זה באמת קשור? מה פתאום מקדש במלווה יתרומם על ידי זה שאני אלמד מסילת ישרים או אורות הקודש? מה, איך זה קשור? איך מה שאורות הקודש לא יכול לעשות לבד ומקדש במין ולא יכול לעשות לבד, החיבור ביניהם יקפיץ? מה, איך זה יקרה? אני חושב שיש פה תמונה, פה איזושהי הבנה שאני רוצה לחזור עליה. אני אזכיר אותה היום, וכל, אני מניח שאני אזכיר אותה הרבה פעמים. בוא נגיד שאני רוצה להכיר את אהרון. בסדר? אני רוצה להבין את אהרון, אם אתה המשל שלי. אז אני רוצה להבין את אהרון. אז יש שתי אפשרויות. או שאני אתחיל לנתח אותו. בסדר? אני אביא פסיכולוג ואני אנתח אותו. אני אכיר אותו. אכיר אותו לא רע. אני אעשה עבודה של חודשיים, זה דרך קצרה, אני אכיר אותו טוב. האם זה ימצא את ההיכרות שלי עם אהרון? זה ימצא. האם זה ימצא את המושג שנקרא אהרון? זו אפשרות אחת. אפשרות אחרת, לקחת את אהרון וללכת אחריו. כל משפט שהוא אומר, אהרון אמר משפט, אני לוקח את המשפט הזה, לוקח אותו, מדבר עליו, מנתח אותו, כותב עליו ספר, מנסה להבין אותו, מנסה לחכות אותו, מנסה להתנהג כמו המשפט הזה. אחרי 50 שנה, מה יקרה לי?
אתה תהיה...
אני אהיה אהרון. נכון? זה מה שיקרה לי אחרי 50 שנה. זאת אומרת, דרך ההיכרות הפסיכולוגית, או דרך הניתוח של האישיות, אני אכיר משהו, אני אכיר 99%, לא יודע אם 90% זה נכון. אני אכיר אחוז מסוים ממנו, אבל אני אף פעם לא אהפוך להיות הוא. אם אני, זה, אבל זו דרך הקצרה, זו דרך הקצרה להשיג 20% מהארון. להפוך להיות, להפוך להתנהג כמו הארון, זו דרך ארוכה שדורשת פשוט לקחת את המשפטים שלו ולנתח אותם. זה בדיוק ההבדל שבין הלכה לאגדה. בעצם, אגדה זה לדבר על הקדוש ברוך הוא. זה המשמעות של האגדה. מה דרכי ההנהגה שלו בעולם, ואיך הוא מתנהג, ומה הוא רוצה מאיתנו, ומה המוסר האלוקי שאותו אני צריך לחכות. זה בעצם האגדה. האגדה זה כביכול, 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 לנסות להיות הפסיכולוג של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הפסיכולוג של, לא של אהרון, של מוישה, הוא ברמה שלו פחות או יותר. ולכן יש לו יכולת להשיג אחוז ניכר מתוכו, ועדיין זה ברור שהוא לא באמת מקיף את כל האישיות שלו. כשאתה מנסה להיות הפסיכולוג של הקדוש ברוך הוא, אז ברור שאין לך סיכוי להשיג את אפס קצהו. זה אגדה. אגדה זה בעצם לחפש את הסולם המיידי לקדוש ברוך הוא, מתוך הנחה שאני באמת יכול להבין אותו, אני אנתח אותו. אני אנסה לנתח אותו. זה כל מהות התיאולוגיה. לא משנה אם זו תיאולוגיה יהודית, אם זה קבלה, אם זה רמב״ם, ואם זה להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה נצרות או בודהיזם. זה המטרה שלהם. אני מדבר על האל, אני מנתח אותו, אני מנתח את דרכי הנהגתו, ואני מנסה להבין מה הוא, ולאור זה מה מצופה ממני. תורה זה משהו אחר לגמרי. תורה, הקדוש ברוך הוא דיבר. הקדוש ברוך הוא אמר כי ייקח איש אישה. בוא ניקח את הפנינה הזאת שהקדוש ברוך הוא אמר. הקדוש ברוך הוא אמר כי ייקח איש אישה, ואני אדבר עליה ואני אחשוב ככה ואני אנתח אותה ואני אנסה להבין אותה מפה ואני אנסה להבין אותה משם ואני אדבר על הסוגיה הזאת ועל הסוגיה הזאת ואני אגמור לדבר על זה, אז אני אעבור לדבר על המשפט הבא שכתוב כי ייקח אישה, כי ייקח איש אישה ובא אליה וסנאה כי ייקח אישה ובא לה והיה אם לא תמצא חן בעיניו וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה. אז הקדוש ברוך הוא דיבר על גיטין, אז עכשיו בוא נדבר על המשפט הזה ואני אדבר עליו שנה שלמה ואני אלמד גיטין, ואחר כך אני אעבור למשפט הבא שאומר כי ישבו אחים יחדיו ואני אלמד יבמות, וכך אני אקח כל משפט של הקדוש ברוך הוא, כל נורמה של הקדוש ברוך הוא, כל התנהגות של הקדוש ברוך הוא, ואני אנתח אותה ואני אפלפל בה, בסופו של דבר אני אצליח להיכנס, לא באופן מודע, זה לא באופן מודע, אלא פשוט כיוון שזה נספג בי, דרכי המחשבה האלה נספגו בי. ועכשיו אני חושב, כמו עד כמה שאפשר, אני כבר הפכתי להיות אדם שעיקל לתוך דפוסי המחשבה שלו, את דפוסי המחשבה אלוקים. כיוון שבמשך שנים אני לוקח משפט ומנתח אותו ומגלגל אותו ומנסה לחשוב כמו הקדוש ברוך הוא. אז בסוף, דפוסי המחשבה האלוקיים האלה נטבעים בי. זה בעצם ההבדל בין ללמוד הלכה לבין ללמוד אגדה. ללמוד הלכה זה להיכנס לתוך דפוסי המחשבה האלוקיים. ללמוד הלכה זה ללמוד, זה לחיות את הקדוש ברוך הוא. ללמוד אגדה זה ללמוד על הקדוש ברוך הוא. לכן ברור שללמוד, לימוד אגדה הוא תמיד יהיה בעצם, הוא יהיה צל ביחס ללימוד הלכה, מצד אחד. מצד שני, לימוד הלכה כשלעצמו, אין לי בכלל מצפן, אין לי, אני אדבר על אהרון, כשאני לוקח את המשפט הזה, הוא חסר משמעות, אהרון עושה ככה, נו זמן. מה זה אומר עליו? אהרון מתעצבן כשלא יודע מה, מה זה אומר עליו? זה לא אומר כלום. אז אני צריך איזשהו מצפן, דרך איזשהו משהו שיכוון אותי להבין מה אני רואה דרך המשפטים האלה. אבל זה נותן את הכיוון, אבל הדבר בעצמו זה להתרגל לדפוסי המחשבה האלוקיים. ולהתרגל לדפוסי המחשבה האלוקיים זה הלימוד בתרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות זה דפוסי המחשבה האלוקיים והפלפול בהם והעיון בהם. זה הפיסה לתוך עולם המחשבה הזה. אז כמובן שזו דרך מאוד מאוד ארוכה, אבל זו בעצם הדרך האמיתית. זה דרך ארוכה, זה דרך של 30-40 שנה, זה לא דרך של, לא יודע אפילו אם זה ממצא את זה, אבל זו דרך מאוד מאוד ארוכה. הדרך השנייה היא דרך מספקת יותר. היא דרך שאדם מרגיש שהוא עבר משהו, שהוא עשה משהו, אבל בעצם הוא נשאר לגמרי בחוץ. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על על כל עולם המחשבה היהודי. כולו. הרמב״ם והרב קוק ורס"ג ובעל התניא והבשט והגר"א והרב סולובייצ'יק והכל. כולם היו בעלי הלכה. כולם. עד, לא היה אחד, לא נכתב ספר משמעותי באמת.
המתנגדים...
מה? שמה? מה, בעל התניא לא היה איש הלכה? השפת אמת לא היה איש הלכה? הכוזרי, אנחנו לא יודעים עליו הרבה במושגים של, במונחים האלה. אבל הוא ודאי היה אדם של בית מדרש. יכול להיות שהמוקד שלו, בניגוד לתניא ולשפת אמת, היה יותר בצד השירי. אבל הוא ודאי היה אדם, הוא, לפי הציטוטים שלו, לפי משהו, אין לנו חיבור, למיטב ידיעתי, אין לנו חיבור איתי משמעותי ממנו. זה נכון. אבל האבן עזרא זה לא נכון. האבן עזרא שהיה בן זוגו, זה כבר לא נכון. נכון, האבן עזרא, זה מאוד ניכר בחיבור שלו, שהוא היה, אני יודע, פשוט אין לי שעון. זה מדויק או שזה ממהר?
יכול להיות
זה
ממהר. אפשר לעשות ממוצע.
לא, נראה לי, לא. בסדר.
יש לי
38. בסדר, אז... בקיצור, אם אנחנו אדם ש... אני חושב שזו הבעיה של האקדמיה במדעיה, במחשבת ישראל. הבעיה של האקדמיה במחשבת ישראל, שהם לא ברי שיח עם הספרים שהם קוראים. כלומר, אנחנו, אנשי בית המדרש, כשאנחנו לומדים רמב"ם במורה נבוכים, אנחנו חיים באותו עולם שלו. אנחנו חיים באותו עולם של הרב קוק, ואנחנו חיים באותו עולם של בעל התניא והשפת אמת ונפש החיים, אנחנו חיים באותו עולם שלהם. אנחנו לומדים את אותה... אתה לא יכול לנתק את עולם האגדה מעולם הגמרא. עולם האגדה הוא המנוע של עולם הגמרא. אבל לדבר על עולם האגדה כשלעצמו, זה לקחת את המנוע ולנסות לדמיין מה המנוע, איזה אוטו יש למנוע הזה. זה לא, אין לזה שום אחיזה, אין לזה בעצם שום אחיזה עצמי. יש פה גם אמירה הרבה יותר כללית, שיש דרך, הדרך להגיע אל הקדוש ברוך הוא היא אחת. כלומר, הדרך הזאת היא מאוד רחבה, אבל הדרך היחידה היא דרך עולם התורה והמצוות. זה הדרך היחידה. אין כאילו, אין כמה אופציות. אין אופציה נוספת. זה המסלול שאותו הקדוש ברוך הוא קבע, כי זאת הדרך היחידה להגיע להיכרות עם הקדוש ברוך הוא. כמובן שמה שעומד מאחורי ההבנה הזאת, זה בדיוק שיש אדם, תורה ואלוקים. רמח, כלומר, הדרך היחידה להגיע להיכרות. מה?
מה זה חולים מאיים?
מה זה חולי מאין?
יאיק.
כן. 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 זה מזיק לו. תורה בלי חיים. זה מזיק, זה עושה עצירות, זה בסוף כואב את הבטן. דאז, אתה מפסיק לאכול. מה?
אגדות בלי...
אז זה מוות. זה בעצם מים בלי לחם. זה חוסר אנרגיה. זה כלום, אתה לא מגיע לשום מקום. זה אנרגיה בלי מים, וזה מים בלי אנרגיה. אני חושב שכן.
אתה מציין, אני לא...
לא, בסדר.
כשאתה מדבר כאילו על המוסד הזה, אתה יותר מתכוון ללימוד כאילו עיון הלכתי, או כאילו לחיים, חיים הלכתיים? זאת אומרת כאילו...
חיים הלכתיים זו שאלה טובה. זו שאלה טובה, מה היחס בין קיום מצוות לבין לימוד תורה? כאן הוא מדבר על לימוד תורה. מה זה לימוד תורה? זה לימוד תורה מצוות. איך לומדים תורה מצוות? האם בעיון של ישיבת הר עציון או בעיון של כיסא רחמים? אני לא חושב שזה כל כך חשוב. אבל לימוד תורה, האם זה לימוד תורה הלכתי? האם זה לימוד תורה בקיאותי? האם זה לימוד תורה כזה? לימוד תורה, פה הוא עוסק בלימוד תורה. קיום המצוות זה איזשהו... צריך גם... פה הוא מדבר על היחס בין לימוד התורה, לימוד תורה של לימוד תרי"ג מצוות ללימוד אגדה. מה היחס בין לימוד תורה לבין קיום המצוות? זה נושא אחר, זה נושא חשוב בפני עצמו. מה היחס בין תורה לבין מצוות? אבל פה הוא דיבר על היחס בין תורה לבין אגדה.
ואם תלמד מספיק מה רעיון מצוות
שעברתי... בלי שום משמעות שאתה נותן לזה, זה כאב בטן. נכון? זה... הפסקה הבאה רציתי גם כן גם כן לדבר עליה קצת, אבל טוב, כן, זה לא נראה לי שכבר בשבוע הבא, נדבר בשבוע הבא. שבוע הבא אני רוצה להתחיל בעזרת השם, שבוע הבא זה כבר ערב ראש חודש כסלו, אז אולי נתחיל כבר אין היה חנוכה, אין היה במדליקים. בסדר?
היה.